מסכת כריתות, פרק ראשון. במסכת שלנו אנחנו נלמד הרבה על חייבי חטאות, אשמות ואשם תלוי. משנה א', 36 כריתות בתורה. כלומר, יש 36 עבירות שמישהו עובר עליהן במזיד, בלי התראה הוא חייב כרת. בחלק מהם, אם יש התראה, הוא גם יהיה חייב מיטה אחרת. הבא על האם ועל אשת האב ועל הכלה, אז זאת אמו, אשת אביו גם אחרי פטירת אביו, וכלתו זה אשת בנו, הבא על הזכור ועל הבהמה, ואישה מביאה את הבהמה עליה. הבא על אישה וביתה, כלומר הוא התחתן עם אישה ואז בא על אמה או על ביתה. ועל אשת איש, הבא על אחותו ועל אחות אביו, ועל אחות אמו, ועל אחות אשתו, ועל אשת אחיו. זה אפילו אחרי מיטת אחיו, אבל באחות אשתו, אחרי מיטת אשתו היא מותרת. ועל אשת אחי אביו, זה דודתו, ועל הנידה. המגדף, כלומר סיימנו את ענייני עריות, יש לנו המגדף, זה מקלל את שם השם, והעובד עבודה זרה, והנותן מזרעו למולך, שזה גם סוג של עבודה זרה, ובעל אוב, זה מי ששואל במתים בצורות מסוימות, זה כולל גם את אידאוני, המחלל את השבת, ותמה שאכל את הקודש והבעל המקדש תמה, מה שנקרא תומת מקדש, ותומת קודשיו, האוכל חלב ודם נותר ופיגול, כל הדברים האלה זה כמובן חיוב כרת, פיגול זה מי שאכל קורבן שנעשה בו עבודה במחשבת חוץ לזמנו, השוחט והמעלה בחוץ, זה שניים, אחד שחיטה של קורבן בחוץ, ואחד העלאה, הקרבה, הקטרה של קורבן בחוץ, האוכל חמץ בפסח, והאוכל והעושה מלאכה ביום הכיפורים, המפתם את השמן, כלומר הוא מכין שמן המשחה, לא בשביל בית המקדש, והמפתם את הקטורת, והסך בשמן המשחה, לקח שמן שהכינו למקדש, וסך על עצמו. הפסח והמילה במצוות עשה, יש עוד שניים מיוחדים, שזה פסח ומילה, שזה מי שביטל אותם בתנאים מסוימים, הוא יהיה חייב כרת. משנה ב', על אלו, כל המנויים, חייבים על זדונם כרת ועל שגגתם חטאת ועל לא הודה שלהם אשם תלוי. אז אם עשו אותם בזדון כמובן כרת, בשגגה קורבן חטאת, ואם לא ברור לו אם הוא עבר עליהם או לא, מביא אשם תלוי. חוץ מן המטמא מקדש וקודשיו, זה יוצא דופן. מדוע? מפני שהוא בעולה ויורד. תומת מקדש וקודשיו, אם הוא עשה אותם בשוגג, והוא יודע שהוא עשה אותם, אז הוא מביא קורבן עולה ויורד, ולא חטאת קבועה. קורבן עולה ויורד זה חטאת שאם הוא עני מדי, הוא יכול להביא תעריף יותר נמוך, ואם הוא עוד יותר עני, עוד יותר נמוך. וההלכה היא שהשם תלוי מביאים רק על ספק עבירה שחייבים על שגרתה חטאת קבועה, ולא קורבן עולה ויורד. דברי רבי מאיר וחכמים אומרים, אף המגדף, כלומר גם המגדף, אין לו חטאת בשוגג, ובוודאי שלא אשם תלוי בספק. שנאמר, תורה אחת תהיה לכם, לא עושה בשגגה, יצא מגדף שאינו עושה מעשה. אז מהפסוק הזה, אנחנו לומדים שזה רק לעושה בשגגה, מי שעושה מעשה, הוא מביא חטאת, נומה לה גם עולה ויורד, בשגגות ובספקות. משנה ג', אנחנו עכשיו נדבר על דיני יולדת. יש מביאות קורבן ונאכל, ויש מביאות ואינו נאכל, ויש שאינן מביאות. אז יש לנו יולדת או יולדות, כאלה שמביאות קורבן וגם אוכלים אותו, שזה המקרה הקלאסי, ועוד מקרים מסובכים יותר. אלו מביאות קורבן ונאכל. המפלת כמין בהמה, חיה ועוף, דברי רבי מאיר. אז כמובן קודם כל יולדת רגילה מביאה קורבן ונאכל, וגם מי שהפילה מביאה קורבן ונאכל. ואפילו אומר רבי מאיר, מי שהפילה כמין בהמה, חיה ועוף, גם כן כלומר, העובר נראה ככה, עדיין צריכה להביא, וזה בגלל שבימי חיה ועוף הם קרובים איכשהו לאדם, ודרך אגב נאמר להם, נאמר בהם יצירה, כמו באדם, בפרשת בראשית. והחכמים אומרים, עד שיהיה בו מצורת האדם. המפלת סנדל או שיליה ושפיר מרוקם והיוצא מחותך, אז סנדל זה איזשהו גוש, שיליה זה כנראה סק ההיריון, שפיר זה כנראה השיליה שאנחנו מדברים עליו, שפיר מרוקם, והיוצא מחותך, כלומר נאלצו להוציא אותו איברים איברים, וכן שפחה שהיא פילה, זה שפחה כנענית, מביאה קורבן ונאכל. גם הדברים האלה הם דברים שהסנדל, שיליה ושפיר וכו', הם בעצם כן אדם, רק שהם מעוכים, אבל הם עדיין רואים שהם אדם. וכן שפחה שהיא פילה, זה בא להגיד שפחה כנענית היא חייבת במצווה הזאת, כן? זה מצוות עשה לא שהזמן גרמה, ולכן היא צריכה להביא קורבן ונאכל. משנה ד', אלו מביאות ואינו נאכל. המפלת ואין ידוע מה היא פילה. כלומר, היא בעצם צריכה להביא, וזה מספק, אז היא מביאה את חטאת העוף, וממצים את דמו על קיר המזבח, ואז לא אוכלים, אלא שורפים את העוף, או זורקים לעמה, כמו שראינו בסוף מסכת תמורה. וכן שתי נשים שהפילו, אחת ממין פטור ואחת ממין חובה, כן, ולא יודעים מי הפילה מה. אז כל אחד מביאה ספק, והוא מביאות ולא נאכל. אמר רבי יוסי, אי מתי? בזמן שהלכו זו למזרח וזו למערב. אבל אם היו שתיהן עומדות כאחת, מביאות קורבן ונאכל. כלומר, אם הם נפרדו ואי אפשר לאחד אותן, וכל אחד בא לבית המקדש בזמן שונה, אז צריכה להביא כל אחת קורבן מספק. אבל אם היו שתיהן עומדות כאחת, באו שתיהן לבית המקדש, שיביאו קורבן אחד ומתנות על הראש הזה שלה, הראש הזה שלה, והקורבן נאכל. משנה ה', אלו שאינן מביאות. המפלת שפיר מלא מים, כלומר אין בו שום רקמות. מלא דם, אפילו דם עדיין, זה לא בשר, מלא גנינים, זה משהו שדומה לתולעים, אולי זה ורידים. המפלת כמין דגים וחגבים שקצים מורמסים, אז הרעיון הוא שזה רחוק מדי מלהיות אדם, ולכן לא מביאים בכלל, ודרך אגב לא נאמר בהם ביצירתם לשון יצירה, בספר בראשית לא נאמר את זה. המפלת יום 40 ויוצא דופן. המפלת יום 40, הכוונה מי שהפילה עד יום 40 להריונה. אז גם כן, זה לא נחשב עובר. ויוצא דופן, רבי שמעון מחייב ביוצא דופן. הם נחלקו בדיוק מהפסוקים. משנה ו', המפלת אור ל-81. בית שמאי פוטרים מן הקורבן, בית הלל מחייבים. אז נסביר. יש לנו הלכה ביולדת שהיא צריכה להביא קורבנות, שני תורים או שני בני יונה, אחד עולה ואחד לחטאת. רק מה? היא צריכה לעשות את זה רק אחרי שהיא מסיימת את ימי הטומאה כמובן, ואפילו את ימי הטהרה שאחרי הלידה. אז בזכר יש שבוע של טומאה ו-33 ימים של טהרה, ורק אחרי אותה, רק בסוף יום ה-40, כלומר ב-41 היא צריכה להביא, יכולה להביא את הקורבנות שלה. הקורבנות שלה הם מתירים אותה לאכול בקודשים, וכמובן אם היא תראה דם אחרי, מ-41 והלאה, זה יהיה דם תמה ולא דם טוהר. ובנקבה זה שבועיים של ימי טומאה, ואז 66 ימי טהרה, ורק ביום 81 היא מביאה את הקורבנות שלה. אז מישהי הפילה אור ל-81, כלומר היא ילדה נקבה, והיא הספיקה להיכנס להיריון בימי הטהרה, ועכשיו אם היא הייתה מפילה את העובר לפני היום שהיא יכולה להביא קורבנות, מה שהיא הייתה עושה, זה מביאה קורבן אחד גם ללידה הראשונה וגם לנפל, ויוצאת ידי חובת שניהם. אבל אם זה, אם היא הפילה אחרי היום הזה, למשל 81 והלאה, או בזכר 41 והלאה, היא צריכה להביא, כן, 41 והלאה זה לא סביר פשוט, כי הוא לא עומד בהגדרה של המפלת יום 40, עד יום 40, אז לכן המשנה הביאה את הדוגמה של יום 81, אז במקרה הזה היא תצטרך להביא שני קורבנות. כלומר, אם היא פילה אחרי והיא פשוט התעכבה עם הקורבן הראשון ואז פתאום יצטרף לעוד נפל, אז היא תצטרך להביא שני קורבנות. אז זה ההתלבטות הגדולה, מה קורה אם היא פילה יום 80, אור ל-81, כלומר בלילה שלפני יום 81, שביום 81 היא צריכה להביא את הקורבנות. בית שמאי פותרים מן הקורבן. למה? כי אי אפשר להביא קורבן בלילה. ותילל מחייבים. כן, כי זה כבר ימי, זה כבר נגמרו ימי טהרה, זה כבר חוזרים לימי טומאה, וזהו, היא צריכה להביא עוד אחד. עכשיו ניכנס לדו-שיח ארוך בין בית הלל לבית שמאי. אמרו להם בית הלל לבית שמאי, מה שנה אור ל-81 מיום 81? אם שווה לו לטומאה, לא ישווה לו לקורבן? אומרים בית הלל, הרי אתם גם מודים שבליל 81, אם היא תראה דם, זה יהיה דם תמה. וגם, למה? כי זה יום 81? אז למה לעניין טומאה אתם מודים שזה שווה לבוקר ולעניין קורבן לא? אמרו להם בית שמאי, לא, אם אמרתם במפלת יום 81 שכן יצאה בשעה שהיא ראויה להביא בקורבן, תאמרו במפלת אור ל-81 שלא יצאה בשעה שהיא ראויה להביא בקורבן. אומרים בית שמאי, לעניין קורבן אין מה להשוות את הלילה ליום, בלילה אי אפשר להביא קורבן, היא עדיין לא הגיעה לשעה שאפשר להביא בקורבן, ובבוקר אפשר כבר. לגבי ההשוואה של הטומאה הם יענו על זה בסוף המשנה. אמרו להם בית הלל, והרי המפלת יום 81 שחל להיות בשבת תוכיח שלא יצאה בשעה שהיא ראויה להביא קורבן וחייבת בקורבן. אומרים בית הלל, גם אתם מודים שאם יום 81 יצא שבת, שאם היא הפילה ביום של 81 בשבת, היא כן צריכה להביא שני קורבנות. אז למה אתם אומרים על הלילה שלו? אמרו להם בית שמאי, לא. אם אמרתם במפלת יום 81 שחל להיות בשבת, שאף על פי שאינו ראוי לקורבן יחיד, ראוי לקורבן ציבור. כלומר, זה כן זמן שראוי לקורבנות. תאמרו במפלת אורלי 81 שאין לילה ראוי לא לקורבן יחיד ולא לקורבן ציבור. כלומר, אי אפשר להשוות את הלילה ליום. ביום ראוי להביא קורבן, לפעמים רק קורבן ציבור, אבל עדיין זה זמן שאפשר כבר להביא קורבן באופן רשמי. ובלילה אין שום מצב כזה להביא קורבן, לכן אור ל-81 מבחינת קורבן נחשב כמו עדיין יום 80. ממשיכים בית שמאי ואומרים, הדמים אינם מוכיחים שהמפלת בתוך מלות דמי הטמאים ופתורה מן הקורבן. אתם ניסיתם לעשות השוואה שאם הדמים מטמאים, זה אומר שגם חייבים להביא קורבן. לכן אתם רציתם להגיד שאם בליל 81 הדמים מטמאים, ממילא גם יצטרכו להביא על זה קורבן חדש. אומרים בית שמאי, לא. אתם בעצמכם מודים שיש מקרה שהדמים טמאים ולא מביאים קורבן חדש. איך? אישה שמפילה בתוך ימי התוהר, אז אם זה הסתם דם שהייתה רואה, זה היה דם תוהר. אבל אם היא הפילה, מבינים שזה לידה חדשה, והדמים האלה מטמאים. ועדיין אתם לא טוענים שהיא חייבת להביא קורבן חדש. לכן אל תביאו הוכחה מזה שהדם בליל 81 מטמא. משנה זין. האישה שיש עליה ספק חמש זיוות וספק חמש לידות. כלומר, ספק חמש זיוות או ספק חמש לידות. אז זווה גדולה, היא צריכה להביא קורבנות וגם כמובן יולדת. רק יש עליה את כל האלה, היו בספק. איך בספק? לא משנה איך. קרה לה את כל הספקות האלה. מביאה קורבן אחד ואוכלת בזבחים ואין השאר עליה חובה. אומרת המשנה, כיוון שכל זה בספק, אז בקושי אנחנו מתירים לה להביא חטאת אחת כדי להתיר לה לאכול בקודשים, ואין השאר עליה חובה ואפילו אין עניין שהיא תביא אותם. למה? כי גם ככה ספק חטאת זה לא דבר אידיאלי בבית המקדש. אנחנו הרי יודעים שההלכה יש צריך לשרוף את זה, זה הכוונה מביאה ואינו נאכל, ולכן שתביא אחד וזהו. חמש לידות ודאיות, חמש זיוות ודאיות, מביאה קורבן אחד ואוכלת בזבחים, והשאר עליה חובה. במקרה הזה היא מביאה כבר את האחד, והיא כבר יכולה לאכול בזבחים. כלומר, זה מתיר אותה, זה כבר לא נחשבת מחוסרת כפרה על כל הלידות ועל כל הזיוות, והרעיון הוא שכמו שטבילה אחת עולה לתומות הרבה, ככה גם חטאת אחת מתארת אותה מחיובים הרבה לאכול בקודשים, רק מה? השאר עליה חובה. מעשה שעמדו קינים בירושלים בדינרי זהב. היה מעשה בזמן רבן שמעון בן גמליאל שהתייקרו הקינים, כן, הגוזלים, בירושלים בדינרי זהב. זוג היה עולה דינרי זהב או דינר זהב. אמר רבן שמעון בן גמליאל, המעון הזה לא עלין הלילה עד שיהיו בדינרים. אני הולך לעשות תיקון גדול, נשבע כאילו בהמעון הזה, זה בית המקדש, שלא עלין הלילה עד שיהיו בדינרים, כמובן דינרים של כסף, להוריד בהרבה את המחיר שלהם. נכנס לבית דין ולימד. האישה שיש עליה חמש לידות ודאיות וחמש זיוות ודאיות, מביאה קורבן אחד ואוכלת בזבחים ואין השאר עליה חובה. אנחנו לפני רגע למדנו שהשאר עליה חובה, והוא לימד בכוונה שלא כהלכה, וזה כל זה בלעת לעשות להשם הפרו תורתך. אז הוא לימד שאישה לא תצטרך להביא את כל השאר, ממילא הביקוש ירד בהרבה לכינים האלה, ועמדו כינים בו ביום ברבעתיים. הוא הצליח להוריד את המחיר לרבע דינר כסף. עד כאן.